טוב, אז שלום לכולנו. אנחנו מתחילים סדרה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה. יצא לי להעביר אותה לפני כ-5 שנים בתשפ"א. היה סדרה שככה הצבתי אותה בעקבות הקורונה, ומאז התרגשו לנו עוד כמה דברים חוץ מקורונה. וזה שם מאוד מאוד מפוצץ, עיקרי האמונה. היום נתחיל ככה בשיעור מבוא, אם בכלל יש כזה דבר, עיקרי האמונה. אבל נתחיל בסדרה, הרציונל של הסדרה הוא מאוד פשוט. אנחנו נעבור על עיקרי האמונה לפי הרמב״ם, נסביר אותם לפי הרמב״ם, ובכל עיקר נעשה אחרי זה שיעור שיסביר את עיקרי האמונה על פי החסידות. לפעמים זה בעצם ביאור לרמב״ם, ולפעמים זה לא עולה בקנה אחד עם הרמב״ם, אבל ככה נקבל גם את יסודות האמונה של הרמב״ם, וגם את היסודות של תורת החסידות והפנימיות. זו סדרה לא קצרה, בערך כ-30 שיעורים, מאוד שיטתית וסודרת, אז ייקח לנו את כל זמן חורף, את כל זמן קיץ, מקווה שנצליח גם לסיים את זה ולא ניגרר לאלול של שנה הבאה. ובעצם השיעורים הקרובים, גם עכשיו, נהיה לי ב3-4 שיעורים הקרובים, או 5 שיעורים הקרובים, הם יהיו מבוא. מבוא בכלל לסוגיות של עיקרי אמונה. אז בואו נתחיל, הכותרת של השיעור זה בעצם, רגע, מה זה עיקרי אמונה? כלומר, האמונה זה הבסיס לכל, אנחנו יודעים. הבסיס לכל המערכת הדתית שלנו שמורכבת מציוויים, מנהגים, הלכות, דעות, נכון? ולכן, יותר מזה, זה לא רק כל המערכת הקיומית שלנו, אפילו כל מערכת המחשבות, מערכת הדעות שלנו היא מושתתת על אמונה, על מה לחשוב, על מה לא לחשוב וכולי. ולמרות כל הדברים האלה, ולמרות שאין אף אחד שחולק על החשיבות והמרכזיות של האמונה, אין לנו במקורות היסוד נוסח. מה זו אמונה? מה האמונה כוללת? ומה לצורך העניין בשם קוד מחוץ לגדר, אסור להזכיר, נכון? אז יש לנו כל מיני ציוויים ששוללים, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, השם אלוקינו, השם אחד, תוסיפו, ואהבת לך כמוך, ואתה את השם אלוקיך, את השם לקחת תראה, אותו טוב, עוד שמו תשווה, בוא תדבק, סבבה, אבל אין לנו משהו מסודר, נוסחה מסודרת, או רשימה מפורטת של יסודות האמונה. ולרשימה הזו גם יש חשיבות מצד השלילה. כלומר, לדעת שמי שעובר על הרשימה הזו, אז יש לו טייטל, הוא נחשב כופר, צריך להתחס עליו בהתאם, אם הוא נוגע ביין זה יין נסך, לא מצרפים אותו למניין, לא מתחתנים איתו, לא יכולים לשחית אותו, יש כמובן זה ביטויים הלכתיים. אז אתם יכולים להגיד לי, עם כל הכבוד חסדה, זה טוב ויפה, שהוא פתיחה, אנחנו נחמדים, אבל על מי אתה עובד? אני סיימתי יום תפילת ראש חודש, אמרתי אחד ושמו אחד של אלן משבח, הפכתי עמוד, ומה יש? אני מאמין, נכון, מכיר את אני מאמין? לא רק את השיר, יש רשימה של אני מאמין ב, אני מאמין, נכון? י"ג על עיקרי אמונה, נכון? של מי? של הרמב״ם. אגב, אנחנו מוקלטים אבל לא רואים אתכם, אתם יכולים בהרמת יד. מי אמר את זה היום בבוקר? י"ג על עיקרי אמונה בסידור. טוב, אני לא אגלה לכם פה במי שלא ראה אותנו, שאף אחד לא הרים יד, נכון? טוב, אבל יש לנו גם את הפיוט יגדל אלוהים חי, נכון? שגם הוא מבוסס על י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם. מי אמר אותו הבוקר? אני לא אמרתי הבוקר. גם הבוקר. אגב, יגדל אלוהים חי, לא ברור מי חיבר אותו. יש אומרים שהוא חובד באיטליה, מה-13, או אבן גבירול בספרד, או הרמב״ם, זה בתקופת הראשונים חובר. אגב, מי הכניס את הנוסח של עיקרי האמונה של הרמב״ם לפורמט? אני מאמין ב, אני מאמין ב, בסמד זה בסידור? מי? לא יודע, לא ידוע, אוקיי? בכל מקרה, יש פה אמירה חשובה מאוד. מה זה אומר להכניס קטע לסידור? ואני אסביר. מבחינה הלכתית, מה החיבור שקובע לעם ישראל? לא שומע. כן, שולחן ערוך, סימן קריאה, מה אתה מתבייש? שולחן ערוך. כן, שולחן ערוך, לא שולחן ערוך. תגיד את התימני, רמב״ם, בסדר. אבל הקובץ, הקודקס חוקים שמחייב אותנו, יש חיים, יורדיה, עבד עזר, חושב משפט, שולחן ערוך, זה מה שמחייב אותנו. מבחינת ההלכות, מבחינה הלכתית. אבל מה עם שולחן ערוך של אמונה? של לדעת מה מותר, מה אסור, מה זה כופר, זה כופר. מישהו מכיר ספר כזה, שולחן ערוך אמונה? כן, אולי שם בשורות האחרות, משהו? איך נקרא השולחן ערוך של האמונה? בעל הפינג'אן, איך הוא נקרא? יש לך רעיון? מאוד פשוט. מניח שלרובכם יש בבית את הספר, אז אולי אפילו בכמה עותקים. מה? לא! סידור! מפתיץ היום. סידור! הסידור זה השולחן ערוך באמונה, ולכן גם את הסידור צריך ללמוד. השולחן ערוך של האמונה זה נוסח התפילה. כלומר, אם זה יתקבל על בנוסח, זה אומר משהו. עכשיו, בוא נחזור לנו. אין לנו רשימה מסודרת בחז"ל, אבל במסכת סנהדרין, תראו במקור א', החל משורה 4, המספור של הצורות הוא בקבוצות של 5, משנה, מסכת סנהדרין, פרק י', משנה א', מה שמכונה בשפה המקצועית, פרק חלק. חלק. כן? כי זה עושה, כתוב, המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכולי, תעבור לשורה 6, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. כן, פרק חלק, במה הוא עוסק? תכלס? וכל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. מי? הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורס, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, והלוחש על המכה, ואומר, כל המחלה וכולי וכולי, אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. לכאורה יש כאן שלושה דברים בסיסיים שהחולק עליהם, אין לו חלק לעולם הבא, ומה הם? אז א', הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה, שתיים, אין תורה מן השמיים, שלוש, אפיקורס, נכון? ועדיין זה פרטים, זה לא מערכת עיקרים סדורה, זה גיבוב פרטים. ובואו נראה שעל פניו לא כולם מתייחסים לעניינים אמונים. ההוגה את השם באותיותיו, כדעת רבי עקיבא. ואפילו אפיקורוס שלפי חז"ל זה מי שמזלזל בתורה בחכמים, מה זה אומר? אין לו חלק לעולם הבא, מה הביטוי ההלכתי לזה? ואז בא הרמב״ם, בפירוש שלו למשנה, והוא עושה הקדמה לפרק חלק. כן, שזה השם המפורסם של... הקדמה לפרק חלק זה חלק מפירוש הרמב״ם למשנה. והרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, פתאום הוא הראשון, שבונה, לא יודעים הראשון, אבל הוא בונה מערכת סדורה, מערכת שיטתית של עיקרי האמונה, שהוא מצמצם אותם לכמה עיקרים? י"ג עיקרי האמונה, 13 עיקרים, אבל שכל כפירה בהם היא נחשבת כפירה בעיקר. שמעתם את המושג כפירה בעיקר? אז מה זה בעיקר? כי זה י"ג עיקרים, אז בואו נראה. מקור ב', פירוש המשניות לרמב״ם על פרק חלק. וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל לישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה מן האהבה והאחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת אהבתו והתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי ישראל. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, כלומר על י"ג עיקרי האמונה, הרי זה יצא מן הכלל וחפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורס וקוצץ בנטיות, וחובה לסנותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא מסניך השם אסנה. הרמב״ם נוקט פה בלשון מאוד חריפה. ועדיין, להירגע, זה פירוש המשניות. כלומר, זה לא חיבור הלכתי. זה בסך הכל פירוש מקומי. תשאלו, האם הרמב״ם מביא במשנה תורה, חיבורו ההלכתי הגדול והמכריע והמחייב להלכה, האם הרמב״ם מביא את י"ג עיקרי אמונה בחיבור משנה תורה? והתשובה היא, לא. מה כן? אבל הרמב״ם בהלכות תשובה בספר המדע, הוא מביא רשימה דומה, אבל יש בה כמה הבדלים, וזה מעניין שהוא מביא בהלכות תשובה ולא בהלכות יסודי התורה דווקא. בפרק ג' בהלכות תשובה מופיעה רשימה רחבה יותר שמפרטת את כל אלו שאין להם חלק לעולם הבא, או בגלל האמונות שלהם, כלומר שכופרים בעיקר האמונה, או בגלל המעשים שלהם, משומדים, מחטיאי הרבים ודברים כאלה. אנחנו עוד נחזור לרשימה הזו, אבל אפשר לומר שזה בעצם מקביל לשלושת הדברים שראינו במשנה בסנהדרין. כנגד האפיקורוס, לפי הגדרה של הרמב״ם, אז יש את חמשת העיקרים הראשונים של הרמב״ם, שהם עוסקים במהות הבורא שאנחנו מאמינים בו. כלומר, מציאות הבורא, אחדות הבורא, שלילת הגשמות, הוא ראשון ואחרון, ושרק לא לבדו ראוי לעבוד בכוחות אחרים, אוקיי? כזה גם מה שנאמר, האומר, תסתכלו במשנה, האומר אין תורה מן השמיים, אז יש את הקבוצה השנייה שהיא נוגעת להתגלות הבורא בתורה ובנבואה, שזה בעצם עיקרים, העיקר השישי, השביעי, השמיני והתשיעי, אמיתות הנבואה, נבואת משה רבנו עליו השלום, התורה ניתנה למשה, ותורת משה לא, לא, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. ומה שנאמר במשנה, אין תחיית המתים מן התורה, זה כבר נמצא בקבוצה השלישית, שחותמת את העיקרים, שהיא עוסקת ביחס של בורא עולם אלינו, שזה העיקר העשירי, 11, 12, 13, שזה הבורא יודע את מעשה האדם, יש שכר ועונש, אמונה בית המשיח, ואני מאמין בתחיית המתים. מהרב שטיינזלץ, שמעתי בעל פה, לא יודע מה המקור של זה, הוא אומר שגם לפי הרמב״ם בעצמו, אי אפשר לראות בי"ג עיקרי אמונה, רשימה שכוללת את כל האמונות הבסיסיות ביהדות. למשל, בהלכות תשובה, פרק ה' ופרק ו', הרמב״ם עוסק באחד הדברים שהם הכי הכי חשובים לו, אולי יותר מהכל, וזה בחירה חופשית. האם בחירה חופשית זה חלק מעיקרי האמונה? לא. אבל הרמב״ם במורה נבוכים ובהלכות תשובה אומר שפסגת ההשגה, הטופ של הטופ זה אמונה במחירה חופשית. אז למה זה לא נכנס? עוד דבר, בהלכות יסודי התורה הרמב״ם שם דגש על האמונה במעשה מרכבה, אמונה במעשה בראשית, זה לא נזכר בעיקרי אמונה של הרמב״ם. וגם באגרות, באגרות של הרמב״ם יש עוד יסודות אמוניים שהרמב״ם לא מכניס אותם. כלומר, שלמרות שהם חשובים, אבל אם אדם לצורך העניין כופר בבחירה חופשית, זה לא הופך אותו לכופר כמו שהוא כופר בי"ג העיקרים. אז פה בעצם זה היה כאילו הקדמה קצרה לעיקרי האמונה, אבל עכשיו בוא נחזור אחורה, ונתחיל משאלה הרבה יותר תשתיתית, שאם לא חשבתם עליה עד עכשיו, אז תחשבו עכשיו, בסדר? יש בכלל דבר כזה עיקר באמונה? כי אם אתה אומר שכן, אז בהכרח, מה יש גם?
תפל.
אז אם אתה אומר, יש לי י"ג עיקרי אמונה, מה זה אומר על שאר הדברים באמונה? שהם תפלים באמונה? או, טוב, זה לא תפל, אבל זה בוודאי לא עיקר, רגע, אתה מסתבך פה, נכון? הרי מישהו כופר אפילו לדבר אחד, אז הוא מומר לדבר אחד, אומרת הגמרא, מומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה. אז זה גמרא בחולין דף דלת, כן, זה לא אני מנפיץ. אז זה עושה עכשיו שיעור כללי, שיעור עיון על סוגיית מומר לדבר אחד, אבל נגיד יותר מזה, סליחה, מי אתה? מי יכול להגיד על משהו באמונה שהוא לא עיקר אלא הוא? תפל? מישהו מעיט להגיד דבר כזה, זה עיקר וזה תפל? תראו מסכת מכות דף כף דלת, אנחנו במקור ג' שורה 21. אחרי שהגמרא מסבירה שיש לנו תרי"ג מצוות, נכון? מה מתברר פתאום? וואלה וואלה וואלה, זה לא באמת, יש דעות אחרות. מסכת מכות דף כף דלת, בא דוד ומידן על 11. תרי"ג, הגזמת, 11. בא ישעיהו ומידן על 6. בא מיכה ומידן על 3. וכולי, בא חבקוק ומידן על 1, וצדיק באמונתו יחיה. בספר ראינו שרבי עקיבא אומר, ואהבת לערכה כמוך, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי סובר, זה ספר תולדות אדם. ופה אנחנו נכנסים לשאלה שהיא מרתקת ומאוד חשובה. אדוני הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, שאתה קבעת את י"ג עיקרי האמונה, רגע, יש לזה תוקף? כלומר, אם מישהו מאמין בכל התורה כולה, אבל בביאת המשיח הוא לא מאמין. אז האם זה אומר עליו שהוא אפיקורוס, שהוא לא מצטרף למניין, לא להתחתן איתו, לא לשתות מיינו, שלא יגע לי ביין? מה זה אומר? וכמו שבהלכה יש מחלוקות, ויש הרבה מחלוקות על פסיקת ההלכה של הרמב״ם לצורך העניין, עכשיו לומדים סוגיות ראשיות בשבת, נכון? לא תמיד רש"י ורמב״ם עולים בקנה אחד, ולא תמיד, תגיעו לזה, לא ניכנס לזה. אבל גם דברים שהוכרעו בדור מסוים להלכה, בדור אחר יתקבלו משהו אחר, אז ככה גם בענייני אמונות ודעות. הרייבד עצמו, רבי אברהם בן דוד, בן דוד, בהלכות תשובה, יש לו השגה מאוד חשובה על הרמב״ם, לגבי האי הגשמה המחלת כזה שבר וחור. הוא מציין שהיו גדולי ישראל שלא הסכימו עם הרמב״ם, כנראה מכוון לדון יצחק אברבנאל, שאיך אברבנאל חלק על הרמב״ם. כמו כן, יש לנו ראשונים שקיבלו את הרמב״ם להלכה, אבל יש להם רשימה אחרת של עיקרי האמונה. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, יש לו רשימה של עיקרים. רמז לא 13, כמה? מי יודע? שלושה עיקרים. רס"ג, קדם את הרמב״ם, נכון? רבי סעדיה גאון, בספר האמונות והדעות שלו, כמה עיקרים הוא מכניס? 10 עיקרים. רבי חסדאי קרסקס, כמה הוא מונה? לא. הוא אומר שיש 6 עיקרים. רבנו חננאל הרך, 4 עיקרים. אבל יותר מזה, זה עוד תגידו, בסדר, כולם מסכימים שיש עיקרים, רק הם נחלקו כמה. אבל יש גדולים אחרים שהם חולקים קונספטואלית. אומר, אתה יכול להגיד משהו עיקר? סליחה? כי אם אתה אומר שיש 3, 10, 4, 6, 13 עיקרים, אז מה אתה עושה עם כל השאר? הפכת אותם לתפלים, לליגה ב' במקרה הטוב, או ליגה תרייג, אני כבר לא יודע, זה לא... אני כן, אני שם ב... כן, בשין כף זין, אני בא. ולכן אי אפשר, תראו את הרדב"ז, מקור ד', שורה 29. בדברים מאוד חריפים. רדב"ז, רבינו דוד בן זמרה, גדול רבני מצרים, במאה ה-16. שאלת ממני על עניין עיקרי הדת, על איזה חשבון אני מסכים? על הרמב"ם ז"ל, או על הרב אבן חסדאי, או על חשבון רבנו יוסף אלבו? תשובה, שים לב את הרדב"ז. אין דעתי מסכמת לשום לתורתנו התמימה שום עיקר. לפי שכולה עיקר מפי הגבורה. ואמרו ברכתנו שכרה לברכה, כל האומר, כל התורה כולה מן השמיים. חוץ בפסוק אחד וכולי, ואם כן, כל מצווה הוא מצווה הוא עיקר ופינה. ויש לך מצווה קלה ויש לה טעם וסוד אשר לא נשיגהו, ואם כן, איך נאמר שזו תפלה ואחרת היא עיקר? כללות בדברים יפה, כתב בזה רבי יצחק אברבנאל, בספרו ראש המנה, היין שם, כי הוא העריך והרחיב הדיבור והשיב על הראשונים, וכן הוא דעתי, שהתורה, כל פרטיה ודקדוקיה, כל אחד מהם עיקר ויסוד ופינה, והמכחיש אותו נקרא כופר, ואין לו חלק לעולם הבא, לשיטת איננו יכולים לקבוע, מה, ולכן בעצם לשיטתו, מה קורה בעצם? אנחנו לא יכולים לקבוע מה תפל ומה עיקר. ואם קבעת מניין של עיקרים, אז בעצם מה הפכת את שאר הדברים? לתפלים. התורה היא מן השמיים. אתה לא יכול לתת ציונים לתורה שכולה אלוקות. זה A-list, וזה רק מדרג B, וזה דרג C, וזה דרג אמרנו שין כף זין. או בכלל, אתה תף ריש יוד בית. אני אחד לפני הסוף, אתה לא בהתרייג, אתה... אז לכאורה, מה הנפקמינה בין שתי השיטות, אחת שמצדדת ברשימה של עיקרים, ואחת ששוללת רשימה של עיקרים? נפקמינה אחת, זה ביחס למי שנאלץ לכפור באחת דברת התורה. הכריחו אותו. האם יש הבדל, האם יכפו אותו, והוא ייאלץ לכפור בפיו, מחמת הגויים, שהם לא יארגו אותו, אבל רק מה שנקרא בעיקרי אמונה, או עדיף שהוא יכפור דווקא בצורה ש... איזשהו משהו שלא מתנגש עם עיקרי האמונה, או לצורר העניין, בשר בחלב. אתה תיקח תגדי, אתה תבשל אותו בחלב עם אור מול העיניים שלי. האם זה סותר את עיקרי האמונה או לא? שאלה. עכשיו, למלדה אמר, כל התורה כולה מן השמיים, אז לכאורה, מה ליאך מה ליאתם? בין אם זה להשתחוות לפסל, ובין אם זה לבשל גדי בחלב אמו, זה אסור וזה אסור. אבל לשיטת כל מי שאומר שיש עיקרים, בסדר, קרס קרס, רבנו יוסף אלבור, בספר העיקרים, רבנו חננאל, רס"ג, רמב"ם. אז רגע, אולי כן לדרג. כן.
שגם בתורה עצמה יש דירוג בין חטאים מסוימים.
הדירוג בין חטאים או דירוג בין העונשים?
בין העונשים.
יכול להיות שזה אקט חינוכי, זה לא אומר שזה. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אין חייבת אם אתה צריכה לשם מצוות. עונשים זה משהו אחר. הווה זהיר, כל אחד זוהר אחר שמאיר בו. תראו את הריטב"א. בקור ה', אנחנו בשורה 41-42. והווה יודע שאמונת הישמעאלים, אף על פי שהם מייחדים את השם, כלומר מונותואיזם, עבודה זרה גמורה חשיבה להרג ואל להשתמד, שהרי המודה באמונתם כופר בתורת משה שאין האמת, כמו שבידיהם חוצה בזה העבודה זרה היא, ולא אמרו בשאר מצוות יעבור ואל יהרג ומתכוון להעביר, אלא קשורים לו חלל שבת, לבוא על דתך. לא שמרו לו חלל שבת, כמודה שאין תורתך אמת ולא טבע הקדוש ברוך הוא לשמור את השבת, כך שמעתי. כלומר, אם הגוי מצווה ליהודי חלל שבת, מה עליו לעשות? לחלל את השבת, ורק בשלוש מצוות מיוחדות שהן נקראות ייהרג ואל יעבור, שהן מה הן? גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. נכון, אז רק אז הוא צריך למות את השם ולא לעבור. אבל שגוי אומר לחלל את השבת, מה אומר לך? הוא אומר בתורה שלך לא באמת כתוב לחלל את השבת, וגם אם כן לא אכפת, אני כופר אותך. אבל אומר הריטב"א, והוא מחדש פה, שאם הגוי כופה את היהודי תחלל שבת, למה? כי אין כזה ציווי לשמור שבת. רגע. או לומר, טוב, פעם היה שבת, היום במאה ה-21 אין. לא. אז במקרה הזה מה צריך לעשות? למות על קידוש השם.
אבל אם הגוי אומר,
רגע, שנייה, למה הוא אומר את זה? כי כל חלק בתורה הוא שווה ברכו לשאר התורה, ואתה לא יכול לעשות את הציונים ולחלק בין עיקר לטפל. כן.
אז כאילו אם אומר לך, תחלל שבת כדי לתת לי איזה תורה קטנה, אבל זה לא קשור לכאילו אקט דתי.
אז סבבה, תעשה את זה. אבל אם זה כסימבול, כספינת דגל, אין כזה ציווי שבת, התורה לא רלוונטית כיום, זה אסור לך לעשות. כי כופר בחלק מן התורה, כופר בתורה כולה. ככה תגום את הריטב"א, בהמשך התשובה במקור מקור מקור ו', שורה 50. ומזה הטעם, אם אנסו לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, באומרם שלא טיבה הקדוש ברוך הוא עליה, או שהייתה לזמן מה וכבר נתבטלה, יהרג ואל יעבור, ולא אמרינו יעבור ואל יהרג, אלא כשאומרים לו חלל שבת לעבור על דתך, וכן כתב הריטב"א, ולמד ממנה שאם אונסים אותו לחזור לדעת העקום, אף על פי שאין עבדי עבודה זרה, יהרג ואל יעבור וכו'. לעומת הריטב"א והריטב"א, אז הרמב״ם שסובר, ראינו שיש עיקרים בתורה, הוא סובר אחרת. לשיטתו, חז"ל חילקו בין האמונה בבורא עולם, שעיקר כל התורה כולה, ביסוד המרכזי של האמונה, כלומר, מי שהפך לא מאמין באמונה הזאת, זה עבודה זרה ממש, לבין שאר נקודות אמוניות. ולכן, לשיטת הרמב״ם, רק על עבודה זרה צריך למסור את הנפש, על קידוש השם, ולא על שאר העיקרים. נגיד במאמר מוסגר ששפיכות דמים וגילוי עריות, אצל הרמב״ם הוא הגדיר שמי שעובר עליהם הוא לא יוצא מגדר כלל ישראל, בשונה מעובד עבודה זרה, שזה מעניין. אז למה הם יחל יהרג ואל יעבור? אז הוא אומר שזה בגלל הסברה של מי אומר לך שדמך אדום יותר מדם של חברך. זה סוג של תקנת עולם, תיקון נח, עכשיו לא בשיעור כללי על סנדר דין דפיים ד' דיין על סוגיה, אז לא נרחיב בזה כרגע. בכל מקרה, גם גילוי עריות, וזה בחינה של שפיכות דמים וכו'. בואו נראה את הרמב״ם, מקור ז', איגרת השמד. בזה נתחיל לסיים, ככה ולאסוף את הדברים. והמין הרביעי, מעניין זה השמד, בין השמדות, ומה שראוי לאדם שיעשה בו. דע שכל השמדות שהיו בזמן החכמים, היו מצווים בהם לעבור על המצוות, והייתה בהם עשיית מעשה, כמו שאמרו בתלמוד, שלא יתעסקו בתורה ולא ימונו את בניהם, או שיבעלו נשותיהם נידות. ואולם זה השמד לא התחייבו עשיית מעשה, זולת הדיבור בלבד. ואם ירצה אדם לקיים תרי"ג מצוות בסתר יקיים, ואין אשם לו. אבל מי שבא לשאול אותנו, אם ייהרג או יודה באמונה במוחמד, כן? אומרים לו שיודה ולא ייהרג. כי מעולם לא נשמע כמו זה השמד הנפלא, שאין קופים מוקים על דיבור בלבד. ולא ייראה מדברי בתוכנו לברכה, שיאמרו ייהרג בל יעבור, ואל יאמר דבר אחד שאין בו מעשה. כן, אומרים לך, תגיד את הכל, לילה, וואלה, לילה, ומוחמד רסול עלה. כן, תגיד את המקים את ה... את השהדת, את העדות, אין אלוקים מבלעדי אללה, ומוחמד רסול אללה, מוחמד רסול הוא השליח של אללה, כן? לא צריך להתנצל, לא להטבלה, לא שום דבר. בוא נפה עכשיו נקודה האחרונה לסיום. בוא נחשב בכלל כאילו פנימית, מחשבתית, למה יש צורך בעיקרים? והרב קוק קורחת ומראה הראיה, וזה נסיים, מסביר שזה נכון, נגיד במילים שאתם מאוד רומנטי, הכל, הכל חשוב, הכל קיים, נגיד במשפט מילים בוטות. מי שאוהב את כולם, אז בתכלס, הוא לא אוהב אף אחד. כי במחילה, אתם יודעים מה אני אוהב אתכם, אבל וואלה, את הילדים שלי אני אוהב יותר. ואני באמת שאני אוהב כל יהודי, אבל התחתנתי רק עם אשתי, רק עם ינית. מה לעשות? כי אותה אני באמת אוהב. האם זה אומר שאני לא... כל ישראל, מצוות ועד אחר כמוך, סבבה. אבל התחתנתי עם אישה אחת, לא עם כל נשות ישראל, וטוב שכך. כי מי שאוהב את כולם, אז בעומק, הוא לא באמת אוהב אף אחד. כי כדי לאהוב מישהי או מישהו באמת, מה צריך לעשות? להכיר אותו, מה משמח אותו, מה פוגע בו, מה כואב לו. וזה אתה לא יכול לכולם. לשתי, אני יודע, משתדל, מקווה שמצליח. אז בוא נראה מה הרב כותב במראה הראייה על העיקרים, הקורחת. שורה 72. תכליתם של העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני במערכת הדעות האמוניות, שזאת השלמות היצירה הרוחנית כהמוחשית. וכשם שבעלי החיים השפלים שאין להם מרכזים עיקרים לשפע החיים שלהם, וכל אחד מחלקיהם יוכל להוציא מקרבו את כל חלקי יצירתו אורגנית גם אחרי שיגזר לגזרים. הנה לעומת זה החיים של אלה במדרגה פחותה. כן הוא הדבר במעמד האמונה, אם לא היו עיקרים במציאות, לא היה מעמד אורגני לכל המערכה הרוחנית של הדעות, האמונות והרגשות. ולא היו חיי האמונה שוטפים בהם בסיגי עונה. הרב קוק בעצם ממשיל את חיוב האמונה, ובפרט את החיוב בעיקרי האמונה לשני סוגים של, לא פחות ולא יותר, שני סוגים של... בעלי חיים. יש בעלי חיים שיש בהם איברים חיוניים כמו מוח, לב, ריאות, ויש בהם גם איברים תפקודיים, תחתוך לו את הזנב, לא נעים, לא נורא, כי בכל הוא עדיין יחיה. תחתוך לו את הרגל, יהיה לו יותר קשה להשיג אוכל, אבל הוא יחיה. ובעלי חיים הסוג הזה מחסית בעלי אופי מגוון, והם גם ברמת תפקוד יותר גבוהה בסולם ההיררכיה של בעלי חיים. אבל יש בעלי חיים שהם באמת פרימיטיביים, כמו חסרי החוליות, כמו התולעים וכולי, שאי אפשר להצביע אתם, זה איבר חיוני, וזה לא איבר חיוני. ולכן זה מצוי, שאם תיקח תולעת ותחתוך אותה לשניים, אז מה יקרה? זה יצמח מחדש. הכל בסדר. כי הבעלי חיים שלהם הם גם הם יותר מוגבלים, גם הרבה פחות מפותחים. ועל בסיס העיקרון הזה אומר הרב קוק שלכן צריך עיקרים בתורה ובטח עיקרים אמוניים. לזה המצב מביאים העיקרים את מעמד האמונה. העיקרים הנה מרכזי החיים, התמצית העולם מכל הדעות והרגשות, הנטיות ומהלכי החיים שבאור האמונה, שרק חוש גאוני ועבודה רוחנית גדולה מסגלת את האדם לעמוד יפה על אופיה. החיים של כל פרטי הדעות והאמונות מכונסים בהם, על כן הם מחיים את כל הסכום, של האמונות והדעות. בכל המון ניתוצי החיים הרוחניים מפוזרים בכל מלוא שיעור קומת הנשמה, החיה כולה. ואם מזדמן קלקול באחד מסעיפי החיים הרוחניים, אף על פי שהוא מחלה ומום, מכל מקום שפע החיים הכלליים השמור באוצר העיקרים, הוא יעשה פעולתו לפעמים לתקן את הפגם כולו, ועל כל פנים ללכת את מהלכו שלא יעדר אור החיים של האמונה מתוכיות הנשמה דעותו הפגם. עיקרי האמונה זה בעצם... כמו האיברים החיוניים, כמו המוח, הלב, הריאות, שזה עיקר החיות והתפקוד הגשמי של בעלי החיים. אז גם מבחינה אמונית, עיקרי האמונה זה האיברים התפקודיים, האיברים שמזרימים חיות, מאפשרים תפקוד בריא, גם לשחקי הגוף, אם אין לב, אין דם לשחקי הגוף, אם אין חמצן, ריאות, אין, אם אין מוח, אין, הגוף לא מתפקד. ולכן כשמתגלה את הפגם חיצוני באמונה, צריך קודם כל לחזק את עיקרי האמונה, לראות ולבדוק איך תיקון האיברים הפנימיים ישליך על תיקון האיברים החיצוניים התפקודיים. אדם שיש לו בעיה של עייפות, אתם מגלים שיש לו בעיה של נשימה, קוצר נשימה. אדם שמרגיש כל הזמן עייף זה בעיה בלב, כי הלב לא מזרים את הדם, חמצן לא מגיע לזה, לכן על זו הדרך. ולכן מתוך התודעה האמונית הזאת, גם האיברים החיצוניים התחיו. כלומר, הרב קוק מסביר, וזה שיטתי בכל הכתבים שלו, שתמיד יש פרט ויש כלל. גם ברמת הפרט, אני עצמי בכלל כלל ישראל, גם יש כללים ופרטים. וזה יכול להתבטא באופנים מגוונים ובמיוטו. תראו מקור ת' לסיום. האדם צריך, אורות הקודש, ג' האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיוניו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לרמת הקטנות, ואין קץ ליסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה מתבסס אצלו, תתבסס לו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. הרב קוק מסביר שהאדם צריך לסגל לעצמו מבט כללי על המציאות. לא להיות שקוע רק בעני הפרטי שלו, אלא גם בכלל. אחד הדברים ששמעתי בחודשים האחרונים על אמא שקולה, לא אזכיר את שמה, היא מפורסמת יחסית, שאיבדה את בנה באחד הקיבוצים, הלוחם יחידה מובחרת, ושאלו אותה מה שלמה, והיא אמרה ברמת הפרט, על הפרצוף, אין נחמה, אין שמחה, אבל ברמת הכלל יש נחמה. כי אתה רואה איך חמאס קורס וחיזבאללה וסוריה ואיראן, ודברים שלא היינו מאז ימי דוד המלך, פרק תנכי מדהים, אבל זה בכלל. ברמה האישית, בפרט, על הפרצוף. ולכן, וזה המעלה שאדם שהוא לא שקוע רק בפרט, אז הוא יכול שהוא כואב לו בפרט, אבל יש לו גם מבט כללי. כן, מלחמת ששת הימים זה שם נרדף להצלחה או כישלון? הצלחה מסחררת, נכון? כמה חיילים נהרגו בששת הימים? 600, 700, משהו כזה, אוקיי? אני בטוח שלאותם 600 משפחות, מלחמת ששת הימים לא הייתה כזו הצלחה מסחררת. כי לאותם משפחות חרב עליהם עולמם לא עלינו. אבל ברמת הכלל, ירושלים של זהב. ברמת הגולן שלנו, חברון שלנו, שכם שלנו, סיני שלנו, וכן על זו הדרך. אז למה זה כזה חשוב ונצרך? וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו ככה, אצלו, כן, אני בשורה 102, ככה תגדל שמחתו וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. כי שם מלא חל על עולם מלא, ולעת שכינת השריה, השכינה לא שורה באתר חסר. וכיוון זה באתר חסיר ופגים, ופגום, לא שר, היא לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, ואין שם כי אם נקודה דלה, מתערה ואפית, שהיא הפרטיות האנכית לבדה, האנוכית לבדה. דרך ההשפעה היא מהכלל אל הפרט. ההשפעה האלוקית היא קודם כל נקודת המרכב, מוח, לב, ריאות, וממנה הכל מסתעף גם לפרטים החיצוניים. ולכן שאדם אוחז, וזה התכלית של הסדרה שלנו, של עיקרי האמונה, תפסת את העיקר, אז תפסת הכל. אתה מחזיק את הכל, ואז אתה יכול מה שנקרא, יש לך המון המון חוטים, המון המון בלונים. תפסת שרישי לצירים באגרוף אחד, אתה יכול לתפוס פה עשרות של בלונים, נכון? אבל תפסת את העיקר. ואם פה עכשיו הכל יזוז, הכל ינוע. בזוהי המעלה של הצדיקים. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור הדלאלה, דבי חיי קולה, בצרור העליון שבו הכל כלול, הוא יסוד נשמת הצדיקים שהם נשמות כלליות וכולי. ולכן הם צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונם, ושלא משנה מה תמיד יחזו ביסוד, בכלל. וזה מה שבעצם מניע אותי בסדרה שלנו, לעסוק בי"ג עיקרי האמונה, שאני מזכיר, אל תתייאשו, קצת שיעור כבד, אבל זה רק המבוא. החל משיעור 6, נתחיל לעבור עיקר עיקר. עוד לא פירטנו מה העיקרים, מה המבנה שלהם, יש לנו את כל השנה הקרובה בעזרת השם להקדיש לזה, אבל באמת השאלה היא באמת שאנחנו נחוז בעיקר, ויש פה רווח כפול, גם להבין את העיקרים על פי הרמב״ם, ואחרי זה עוד מהחדרות איך הגדולי החסידות לימדו את זה, ובעיניי השיעור הזה בכלל שיעור בהלכה, זה לא שיעור באמונה, כי מה ההבדל באמונה? אתה מחשבות, אתה תחשוב כך, אני אתר מקבי, אני הפועל, סבבה. אבל מה זה הלכה? סליחה, סליחה, זה מחייב. כאילו בשר וחלב, לא, צריך להפריד, צריך לשמור. 3 שעות, 6 שעות, שעה, you name it, אבל זה מחייב, נכון? אני חושב ששיעור בעיקר אם לא זה שיעור מחייב. אז אנחנו נמשיך בעוד כמה שיעורים מבוא, ובעזרת השם, אני חושב שבסוף החודש נתקדם לשיעורים אחרים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.